התחלנו להבין שהאדם הוא לא חיה. יש הבדל בין אדם לבעלי חיים. זה לא זהה. והאדם הוא למעשה נבדל במידה רבה מהטבע. אבל ניסינו להבין אז מה כן הקשר בין האדם לבין הטבע, והיום נתחיל לגעת בנקודה הזו. מה משפיע האדם על הטבע, מה משפיע הטבע על האדם, ובעזרת השם מתוך כך אולי ניכנס גם לפרטים יותר ויותר מדויקים של אופן ודרך ההשפעה של האדם על הטבע והטבע על האדם. אז היום נעסוק בזה בצורה כללית, ונתחיל בשאלה מה משפיע הטבע על האדם. מישהו מכם יוצא ליער, הולך ליער ירושלים. מה זה משפיע עליו? מישהו יושב על חוף הים. מה זה משפיע עליו? מה הטבע עושה לנו? אומר הרב בעין היה בפירוש למסכת ברכות, שהאדם פוגש את הטבע, זה מבריא אותו. זה הופך אותו לקצת יותר בריא, אפילו פיזית. גם כשאדם ירחיב כל צורכו בכל ענייניו והרבה להשתמש בכל ההמצאות שימציא בעמלו, מכל מקום ראוי שיזכור תמיד כי ראוי להתקרב לעצם הטבע ולהרגיל עצמו להיות חי עמו. והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף. בריא. אנחנו יכולים להרגיש בכך, אנחנו יוצאים לטבע, אנחנו קצת מרגישים יותר בריאים, פיזית. טוב. אז זה דבר ש... יש כאלה מהרופאים שממליצים לצאת קצת לטבע למישהו שהוא חולה, לנשום אוויר צח, יש בסדר. אבל זה לא רק תועלת גופנית. היציאה לטבע פועלת עלינו לאישור המידות. יש לטבע סגולה שהוא מסוגל לגרום לנו להיות אנשים קצת יותר ישרים, קצת יותר בעלי מידות טובות. אומר הרב, גם כן בפירוש למסכת ברכות בדף נ"ז, נפש האדם בראה אלוקים ישרה, שמחה בחייה ומוצאת נחת ברגשותיה. אנחנו באופן טבעי אנשים טובים, ישרים, וכל זמן שיתאים האדם את חייו לחיי הטבע הכללי, ימצא אושר ושמחת לב. הכל זורם בהרמוניה, וגם האדם חי בהרמוניה, בהתאמה לסביבה, למציאות. הוא מרגיש טוב. אבל, אמנם, בתגרת יד החברה האנושית, ביטוי קשה, בתגרת יד החברה האנושית, כשאנחנו נמצאים בחברה אנושית, יש שם קצת תגרה, מריבה. זה לא בהכרח שרבים, אבל יש מתחים. כשאדם נמצא עם בני אדם אחרים, מתעוררים מתחים, או כי הוא מקנה, או כי הוא דואג, מה יחשבו עליו, או שהוא מפחד. מה יעשו לו? הוא עלול להיפגע. החברה האנושית היא מקום שיש בו הרבה מתח. ואז מתרחק האדם מרגשות הטבע הטהורים, ונאחרה גם כן דעתו. משפיע עליו. הוא במצב נפשי קצת פחות טוב. על כן המידה שתשיבהו אל יישוב דעתו הטבעית, יותר מיושב, קצת יותר שמח בחייו ומוצא נחת ברגשותיו, היא קורת הרוח הכללית המשותפת שימצא האדם בטבע. חסד השם המלא את כל היקום. אפשר לחשוב, אולי הרב כאן מתכוון ללימוד על הטבע. לא, הרב מתכוון ממש לצאת לטבע, להיפגש עם הטבע, והטבע ישפיע עלינו לטובה. והרב מפרט לנו קצת. כל זמרת הציפורים מבין הופעים יתנו קול, ככה להקשיב לציוצים של הציפורים בין הענפים, מראה הדר הכרמל והשרון בפרחיהם הנחמדים. מסתכלים על הכרמל, על השרון, רואים את הפריחה, ריח השושנים וכל פרי חמד אשר בגן השם, הארץ אשר נתן לבני אדם. אלה הם משיבים את דעתו אל הטבעיות, אחרי התרחקו ממנה על ידי התרבות והחברה שהרחיקתו. ובשוב דעתו אל מקור הטבע מעשה ידי יוצר, ישובו אליו כל חמדת הנפש, הטבעיות, רגשי קודש והתרוממות נפש, וכל המידות הטובות הטבעיות אשר לאדם הישר. בפשטות, יש משהו בטבע שכשאנחנו נפגשים איתו, הוא גם פועל עלינו לזרום, לפעול, לחיות בהרמוניה. לחיות באופן הרבה יותר הרמוניה. ולכן הטבע באמת פועל עלינו ובריא לנו. דבר נוסף, כשאנחנו יוצאים לטבע, קורה לנו משהו שגורם לנו לא רק באופן טבעי להיות יותר טובים, אלא אנחנו לומדים מהטבע. אדם שמסתכל ומתבונן על הטבע, לומד מוסר מהטבע. הטבע הוא למעשה מורה, הוא מלמד, הוא פדגוג. כך אומר רבי יוסף אלבו, שפגשנו אותו כבר. אמרו חז"ל, כל האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואין הכוונה על ההגייה והצפצוף בפה. לא, אומרים את הפרק, לא. אלא על מחשבת הלב. כן, המחשבה היא, מה זה מחשבת הלב? שיסתכל כי מכל אחד מן הנבראים הנראים לעין, יש לכך ראיה על איזו מידה טובה או מוסר השכל או דבר חוכמה. מסתכלים על היצורים, וזה לימוד גדול שצריך ללמוד, איך חז"ל לומדים מהטבע מוסר. חז"ל מלמדים אותנו להתבונן וללמוד. אם כן, הטבע לא רק פועל עלינו בצורה טבעית כי הלכנו וישבנו על איזה הר והתבוננו על הנוף, אלא כשמתבוננים על הנוף צריך ללמוד. ללמוד. מה ללמוד, איך ללמוד, זה חלק מהלימוד שננסה ללמוד השנה. ולכן, כאשר האדם מתבונן בטבע, הוא למעשה פוגש את החוכמה האלוקית, את הרצון האלוקי. השפת אמת על פרשת בראשית מביא, הקדוש ברוך הוא ודאי היה יכול לברוא את העולם בלי התורה. מה בורא עולם? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא עולם בלי תורה? לא. הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה תהיה התוכנית של העולם. וכל מה שיש בעולם, כל מה שנברא, מקורו בתוכנית האלוקית התמונה בתורה. מה שאומר, אם אני מתבונן על העולם, על הטבע, על המציאות, אני חוזר ונפגש עם התורה, עם רצון השם המופיע בתורה. ואנחנו למעשה לומדים עבודת השם יתברך מכל דבר. כל דבר מהבריאה, אומר השפת אמת, יש בו עניין התורה ללמוד איזה הנהגה או סוד. מתבוננים על הבריאה ולומדים את רצון השם. לומדים על חוכמת השם. אז כבר ראינו שהטבע משפיע עלינו בשלושה אופנים. אחד, בריא, פיזית. שתיים, בריא נפשית. שלוש, מלמד אותנו מוסר. מלמד אותנו להיות אנשים טובים יותר. וזו עבודה גדולה ללמוד איך עושים את זה. זה לא דבר של מה בכך, כי עלולים גם ללמוד דברים עקומים. ולכן זה מתוך תורה. לא רק שזה בונה בנו את המידות, זה בונה בנו את הקשר לריבונו של עולם. זה מחזק בנו את האמונה, כפי שהרב קוק מלמד אותנו באורות, עמוד קופיות, צריך להראות את הדרך איך נכנסים לטרקלין. דרך השער, רוצים להיפגש עם ריבונו של עולם? יש שער, פותחים את השער ונכנסים. מהו השער? השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו והדרו. בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, מסתכלים על נמלים ופוגשים את ריבונו של עולם, מסתכלים על עצים ופוגשים את ריבונו של עולם, בכל צמח ופרח, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, מסתכלים על הכוכבים, מסתכלים על הים, מסתכלים על הצמחים, על בעלי החיים, וכל זה מפגיש אותנו עם האלוקות, עם ריבונו של עולם, המופיע במציאות. וכך הרמב״ם כבר לימד אותנו, כן, בהלכות יסודי התורה, איך היא הדרך לאהבתו ויראתו? איך הדרך לאהוב את השם? אנחנו רוצים לאהוב את ריבונו של עולם. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים, הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. מסתכלים על הבריאה, מסתכלים על העולם, והעולם מגלה חוכמת השם. מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. כן? כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו וכולי. ובפרק ד' בהלכות יסודי התורה אומר הרמב״ם, בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו, הוא מכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בו, ויראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים ובכל הברואים. מוסיף אהבה למקום, ותצמא נפשו, ויחמא בשרו לאהוב המקום ברוך הוא, ויראה ויפחד משפלותו ודלותו וקלותו. אם כן, היציאה לטבע זה בריא, זה בונה את המידות, זה מלמד אותנו מוסר, וזה מפגיש אותנו עם ריבונו של עולם. ולכן רבנו בחיי מביא בחובות הלבבות, הבחינה בברואים, לצאת לטבע, להתבונן על הטבע. דרך אגב, אפשר גם לעשות את זה בבית המדרש, אבל כבר ראינו שזה דורש התבוננות על הטבע. יכול להיות שאדם יושב בבית המדרש וילמד על נמלה, זה בסדר. אם בתנאי שהוא יודע מה זה נמלים, והוא ראה נמלים, מסתכל על הנמלים, הולך לבית המדרש, פותח את כל הספרים, מתחיל ללמוד מה זה נמלים. הבחינה בברואים והבאת ראייה מהם לחוכמת הבורא יתברך, אנו חייבים בה מן המושכל ומן הכתוב ומן הקבלה. יש חובה להתבונן על הברואים. אחד מגדולי ישראל, רבי אליהו דוידש, הוא כל כך מעמיק בדברים, שהוא אומר, צריך להסתכל ולדעת על כל פרט בבריאה. מה הרצון האלוקי, מה החוכמה האלוקית שמתגלית בפרטים. אנחנו בעזרת השם במהלך השנה ננסה קצת ללמוד את זה, אבל כדי להבין עד כמה זה משמעותי להבין את הפרטים, הוא אומר, למשל, מסתכלים על שושנה, על ורד. אומר רבי אליהו דוידש, צריך לבחון כמה עלים יש לה, כמה עלים גדולים, כמה עלים קטנים. צריך להבין ולהסתכל בחוכמה האלוקית שבראה בכוח נתיב פלוני, ומפני כך חייב יציאת פעולתה בכך וכך עלים. יש שושנה שבה חמישה עלים שמעידים, וכאן רבי אליהו דוידש מתחיל ללמד אותנו מה זה מלמד על רצון השם. מתחילים לספור עלים. זה מחייב ממש לימוד מעמיק. בכל בריאה, בכל יצור, בצורה שלו, בצבע שלו, בהתנהגות שלו. מרחיב רבי אליהו דוידש ואומר, תקשיבו לרעמים. תקשיבו לקולות של הרעם. מה הרצון האלוקי שמתגלה ברעם שמתגלגל בשמיים? תקשיבו לקולות של החיות. תקשיבו. תלמדו מהקולות של החיות מה רצון השם. זה, כן, זה קצת גדול עלינו. אבל כן, צריך לשאוף ללמוד על רצון השם וחוכמת השם מתוך הטבע. אם כן, אין ספק שההתבוננות בטבע היא דבר מאוד חשוב. בתנאי שאנחנו תמיד זוכרים שהטבע כולו הוא הביטוי הסופי של התוכנית האלוקית, של רצון השם, כפי שבא לידי ביטוי בתורה. ולכן על מנת שנוכל להעמיק בטבע, זה מחייב ללמוד תורה. כי מי שניגש לטבע ללא תורה, אז הוא ילמד מהטבע לפי מצבו הנפשי. אם זה אדם אכזר, אז הוא יסתכל איך הנמר טורף את הצבי, וזה ילמד אותו המון מוסר. צריך לטרוף, צריך... זאת אומרת, הוא ילמד דברים שלא בטוח שהם בדיוק נכונים. ולכן צריך הדרכה של התורה איך לומדים מוסר מהטבע, איך לומדים על חוכמת השם ועל רצון השם מהטבע. לכן ממליץ הרב קוק, אם תרצה בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל היקום. אתה רוצה להיפגש עם האור האלוקי, עם אור השכינה? תסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים. התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוקות שבהם. לא בתור איזו תוכנית כאה שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה. כן, האור האלוקי מתגלה בכל אורחות החיים, בכל חיי כל חי, בכל סדרי תבל. אנחנו למעשה מתבוננים בטבע, וכל הטבע כולו הוא נשמה גדולה, עליונה, מלאה חוכמה וכישרון. אז היציאה לטבע מהיום היא קצת שונה מסתם ללכת, לשבת קצת בצל. למרות שכפי שראינו, גם סתם ללכת לשבת בצילם של העצים, עושה משהו טוב, קצת יותר בריא, קצת מיישר את המידות, מרגיע אותנו, זה גם בסדר. אבל יש דרגות עוד יותר פנימיות ועוד יותר עמוקות שאנחנו צריכים לשאוף להגיע אליהם כדי להתפתח מתוך המפגש עם הטבע. אומר הרב, גם כן בפירוש שלו למסכת ברכות, אחר כל אכילתך אכול מלח מלמד את הגמרא, ואחר כל שתייתך שתי מים. אנחנו אוכלים כל מיני מאכלים, אבל בכל מאכל שאנחנו אוכלים, אנחנו אוכלים מינרלים. סוגי מאכלים שהם בלי התערבות אנושית. מלח, מחצב ומים. אם שהאדם ירחיב צורכיו בכל ענייניו, והרבה להשתמש בכל עניינים מורכבים שימציא בעמלו והמצאותיו. אנחנו ממציאים כל מיני מאכלים, היום יש אוכל מוכן מכל מיני סוגים, אבל אפילו לחם, כמו שנראה עוד מעט, זה יצירה אנושית כביכול. האדם מייצר כל מיני מאכלים, הוא מתערב, אפילו כשהוא לוקח בשר וצולע אותו, הוא מתערב בטבע. אחר כל ההתערבות שהאדם מתערב בטבע, ראוי שיזכור תמיד, כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבע. ולהרגיל עצמו להיות חי עמו ולא ישכח את המקור הראשי לכל ההרכבות. ושוב, חוזר הרב ואומר, החינוך הזה, כמו שלמדנו קודם, יועיל הרבה לבריאות הגוף וכו'. טוב, אז מה זה משנה לנו? זה משנה לנו בכך שאנחנו צריכים לדעת שחלק מהחיים שלנו, כן, יש בהם מפגש עם הטבע. נזכר במפגש הקודם. אנחנו לא מתבטלים לטבע, אנחנו לא חיות, אנחנו לא הולכים לטבע מתוך איזו תחושה שאנחנו חיות טבעיות, לא, אנחנו בני אדם, אבל בני האדם האלו מושפעים מהטבע וזה בסדר, תנו לטבע לפעול עליכם, זה בסדר, אומרים חז"ל. שאלו את הרב עובדיה יוסף שליטה, האם יש איסור לבקר בגן חיות? שאלה מעניינת. לכאורה, אולי זה לא בסדר. האם מותר להסתכל בחיות ובעופות הנמצאים שם? זה בסדר או לא בסדר לבקר בגן חיות? תשובה. ודאי שאין בזה שום נדנוד איסור. למה? כי למה אדם הולך לבקר בגן חיות? שמכוון להסתכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולברך בשם השם. הולכים להסתכל על בעלי חיים? זה ריבונו של עולם. וכן, כשמתכוון לדעת ולהכיר החיות וטבעיהם, להבין דברי חכמים וחידותם והלכותיהם, הוא גם לומד הלכות מתוך שהוא פוגש בעלי חיים, ואם נרחיב את זה, אדם שרוצה ללמוד הלכות כלאיים, הוא צריך להבין מה זה כלאיים, מה זה הצמחים האלו. אם אדם בחיים לא ראה גפן, ומדברים איתו על כלי הגפן, הוא לא יודע על מה מדובר, מה זה כלי הקרן. כדי להבין הלכות ארוכות מן ים, בכל השס, צריך להתבונן על הטבע. כן? וממשיך ומספר הרב עובדיה, החידה זה על עצמו מביא שכשביקר בלונדון, הלך לגן החיות שם, וראה שם החיות משונות ונשר יפה בין 100 שנה, ועוד כמה חיות, והוא לא חשש, אלא ודאי, אין שום בעיה ללכת לגן חיות. כן? מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. ומביא עוד גדולים וחסידים ואנשי מעשה, שעשו מעשה בעצמם לבקר בגן החיות. ויש להם על מה שיסמוכו, שכן יראה עיקר להלכה. כן? אז... א', יכול להיות שזה לראות חיות בשבי. יש בזה צער בעלי חיים, אתה יודע שיש היום גני חיות שהם מנסים לתת לחיות מרחב מחייה אחר. עד כמה שפחות לקחת אותם בשבי. עדיין זה גן חיות, עדיין הן סגורות. עדיף כמובן לצאת לטבע כדי לראות בעלי חיים. יכול להיות שיש מקום לחשוש אולי זה סוג של קלות ראש, ליצנות, כמו קרקס. הולכים לקרקס, רואים כל מיני בעלי חיים שעושים דברים מוזרים. אנחנו לא הולכים לתיאטראות וקרקסאות. כן? אולי גן חיות זה סוג של כזה קרקס. לא? אם הולכים כדי להתבונן על פלאי הבריאה, אומר הרב עובדיה, זה בסדר. בעל המאור והשמש אומר שאם מישהו רוצה להגיע להשגה באלוקות, רוצה להיות בעל רוח הקודש, ישיג חוכמת אלוקותו יתברך שמו מכל הברואים שבעולם, ואפילו מבריאה קטנה שבקטנות, יוכל לראות ממנו חוכמת אלוקותו יתברך. וממילא, כשיסתכל האדם בחוכמת האלוקות שבכל הברואים שבעולם, שכולם בחוכמת אלוקותו נבראו, והם חיים וקיימים בחוכמתו יתברך שמו, על ידי זה יוכל לבוא לחוכמה הילאה, להיות דבוק בחוכמה הילאה ולמשוך משם כל השפעות הטובות. אז זה כבר הפסגה. תצאו לטבע, תהיו בריאים, מוסריים, תלמדו, תהיו בעלי רוח הקודש. ככה בעל המאור ושמש. כן, אנחנו לא בורחים מהטבע, אנחנו אוהבים את הטבע, ודרך הטבע אנחנו נבנים ונפגשים עם רצון השם. זאת הנחת היסוד. ולכן אומר הרב בשמונה קבצים, כמה נועלו האנשים, איזה אנשים טיפשים אומר הרב, שאינם מסתכלים בפליאות הטבע וחוקותיו. יש אנשים טיפשים שהם לא מסתכלים על פליאות הטבע וחוקותיו, בגודל מעשה האלוקים שבעולם. אומר הרב שכשאין בסיס של השקפה חומרית גדולה ועשירה, כשאין גוף, יש רוחניות בלבד. אומר הרב, אם אין גוף גם ההשקפה האצילית מתשתשת. אי אפשר שיהיה נשמה בלי גוף. הטבע הוא הגוף, הטבע הוא הכלי שבתוכו אמורה להופיע נשמה. כל החוצפה והכפירה באה לעולם למה יש חצופים, כופרים? למה יש אנשים שאומרים אין אלוקים? חלילה. כל החוצפה והכפירה באה לעולם לטבוע את אלבון החומר מבעלי הצורה המפריזים. בעלי הצורה כביכול אנשים שהם רוצים רק את הרוחניות. אין גוף, אין עולם, אין טבע. תורה הזה זה משהו מנותק מהמציאות. אומר הרב, זה גורם לכפירה. אם לא מבינים שהתורה מופיעה במציאות, במציאות ממש, בכל פרטי החיים, אז לא רוצים תורה. אם חס ושלום חושבים שהתורה הזה זה משהו מנותק, זה מין כתבים עתיקים של העם היהודי חלילה. לא, התורה היא תורת חיים. היא באה לידי ביטוי ומתגלה בכל יתוש שאף פה בחדר, בכל פרט בחיים שלנו. ולכן אומר הרב שבעצם הכפירה הזו באה לטבוע את אלבון החומר מבעלי הצורה המפריזים, העושים עוול לחומר בבטלם וברודפם אותו, בין בצידו המעשי, בין בצידו העיוני. אז צריך לדעת לייחד זמן להתבוננות על הטבע, להתבוננות מדעית, למשש את הטבע, להתבונן עליו, להפיק ממנו רצון השם, חוכמת השם, מוסר, מידות, בריאות. והאנשים האלו, שהם נותנים חלק הגון לגוף ולתביעותיו, כן? מייחדים זמן להסתכלות המדעית הזו בכל ערכי החומר, בארץ ובשמיים וכל אשר בם. ביות עינם וליבם אל הרוח והנשמה העליונה מכל. אנחנו לא חומריים וטבע ומנותקים מהנשמה, ממש לא. אנחנו ניגשים לטבע בחרדת קודש מתוך רצון לגלות בטבע את הנשמה הפנימית, את הרצון האלוקי, כשם שניגשים לגוף שלנו ומנסים לגלות בגוף את הרוח ואת הנשמה. האנשים האלו הם מביאים את ברכת האושר והשלום בעולם. הם הינם החיל אשר נגע אלוקים בליבם, בוני חורבות ומשובבי נתיבות. תשמעו איזה ביטויים חריפים אומר הרב. אלה שמסוגלים לחבר נשמה וגוף, אדם וטבע, לגלות את ריבונו של עולם בתוך המציאות כולה, זה החיל אשר נגע אלוקים בליבם. ולכן אנחנו מוצאים גם בגדולי ישראל שחיים בימינו, כפי שמובא באמונת איתנו, הרב טאו מביא, הרבה יש ללמוד מסדרי ההנהגה האלוקית בבריאה בכללה, לסדרי ההנהגה האלוקית באנושות ובאומה הישראלית בפרט. כן, מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. לומר, מביא הרב על פי רשי, שחוכמה יתרה יש באדם על בעלי החיים, אבל יש להסביר שכוונת הפסוק היא ללמדנו שיש להתבונן בחוכמה הגדולה הנסתרת בעניינים הטבעיים, וללמוד ממנה לתהליכים העוברים על האדם בכלל ועל האומה הישראלית בפרט. יש מקום איפה להתבונן בתהליכים טבעיים המתרחשים בעולם הטבע על מנת ללמוד מהם לסדרי גאולת ישראל. למה זה? וכאן הרב מתחיל שיעור שלם שלומד או מלמד אותנו מהפרפר על גאולת ישראל. ממש כך. ולכן אנחנו לא בורחים מהטבע, לא מתכחשים לטבע. עם ישראל הוא עם שחי בתוך הטבע, בתוך המציאות הטבעית, לא כבלוע בטבע, אלא כמגלה בטבע רצון השם. כיוון שגלו ישראל ממקומם, היינו כמעט 2,000 שנה במצב די חולני, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אומר הרב צבי יהודה במאמר שנקרא נויו של אילן ולנתיבות ישראל. מצב העולם מונע את השייכות הנפשית אל פיתוחו של עולם זה ואל הדרת צמיחתו. היינו מנותקים מהטבע. זה לא המצב הבריא שלנו. זה לא המצב הטבעי שלנו. חיינו חיים מאוד מסכנים בגלות. בקושי שרדנו. אז לא פלא שלא רדפנו להיפגש עם רצון השם וחוכמת השם בטבע, היינו שרידים, עצמות יבשות. אך בשוב השם שיבת ציון, וכיוון שחוזרים ישראל למקומם, אין קיום תורה גדול מזה. ובתקומת התורה בישראל ובארצו, חוזר ומתגלה ערכו של עולם, נוים של אילניו ושל שדרות גידולו, וההוויה כולה תדובב בחירי הריני לך מותר. שירו של הרב קוק, תלחש לי סוד ההוויה כולה. אם כן, אנחנו יוצאים לטבע, וזה עושה לנו טוב. אנחנו נראה בהמשך המפגשים בעזרת השם, שבכל עיר צריך שמורת טבע. אתה צריך לחיות ליד הטבע, לא מקימים ערים בעם ישראל, בארץ ישראל, בלי שמורת טבע. אנחנו מוצאים את זה בתשובות שונות בהלכה. המשמעות של הטיול בארץ, החשיבות עד כדי כך שרב משה פיינשטיין באחת התשובות אומר שאם אדם רוצה לצאת לטבע, יש מקום לשקול להתיר לו בסוכות, לא להיות בסוכה, אם הוא לא יכול להיות בטבע בזמן אחר חוץ מבסוכות, כי הוא עובד. או... זה חשוב לצאת לטבע, לא לוותר על זה. אז כל אחד מאיתנו יש לו כמה רגעים שהוא נח מלימודו, הוא רוצה לחזור בעל פה קצת על מה שהוא למד בבית המדרש? מצוין. יש פה יער קרוב. קצת לתת לזה. ואפשר גם אם אנחנו כבר ברמה המתאימה להתבונן על הטבע ולגלות רצון השם שמופיע בטבע. חוכמת השם שמופיע בטבע. אם כן, הטבע משפיע עלינו השפעה מבורכת. אז אנחנו אומרים לטבע יישר כוח. יותר נכון, אנחנו אומרים לריבונו של עולם תודה על הטבע הנפלא שעוזר לנו להיות אנשים טובים. ואז מגיעה השאלה הקשה והנוקבת, ומה האדם פועל על הטבע? מה הוא עושה? פעם נשאל אחד מאנשי המדע שעוסקים באקולוגיה, מה יקרה אם לא יהיו בני אדם על כדור הארץ? וסטודנט שלו אמר לי שהתשובה שלו הייתה שהעולם ימחא כפיים. ברור שפטרנו מבני האדם. הם ממש מזיקים פה. נורא והיום. מה, בני האדם רק מזיקים בטבע? זה נורא והיום. אם זה כל מה שאנחנו יודעים לעשות, זה אומר שיש לנו המון מה לתקן. מה אנחנו משפיעים על הטבע? מה אנחנו אמורים להשפיע על הטבע? כבר ראינו שאדם נבדל מהטבע, יש בו תכונות מיוחדות שאינן בלועות בטבע, אלא הוא אמור לפעול טוב על הטבע מתוך קישורו לריבונו של עולם. אז השאלה היא, איך פועלים נכון על הטבע? כבני אדם. אבל אולי קודמת לכך השאלה, למה בכלל האדם צריך לפעול על הטבע? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם כך? שכמו כל בעלי החיים, כשאנחנו רוצים לאכול, נאכל עשבים, נקטוף פירות מהעצים, יהיה לנו איזה לבוש שהקדוש ברוך הוא הכין לנו, שריון קסקסים כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא לכתחילה ברא אותנו כך, שלא נוכל להסתדר בעולם, אם לא נתערב בטבע ונשנה אותו כדי לחיות כבני אדם. למה זה ככה? נפלא. יכול להיות. המהר"ל מפראג שואל את השאלה הזו. הוא באמת רוצה להבין למה אנחנו לא כמו כל בעלי החיים. בנתיבות עולם, בנתיב העבודה. אולי תשאל, כי למה לא נתן השם יתברך לחם אל האדם, ולא יצריך אל הכנת האדם, כמו לכל הדברים שנתן להם מה שראוי לפרנסתם. למה אנחנו סובלים? תחשבו, כולכם צריכים ללכת לעבודה, כולנו צריכים ללכת לעבודה כדי שיהיה לנו כסף לקנות אוכל ובגדים ובית. היה יותר נחמד לכאורה, אם כמו כל צפרדי המצויה, היינו מוצאים הכל בטבע, נכון? כמובן כבני אדם, לא כצפרדים. היינו מתבוננים בטבע, אתה אומר, היינו מתבוננים פחות אם היינו... אולי, ואולי לא. יכול להיות שאם היינו לומדי תורה רציניים, היינו חיים בטבע ולומדים תורה, וזה בסדר. אומר, אמר הרב...
זה על כיוון השני, לא רק שלא
לפעול,
אלא
לדעתך
שלא
תקלקל. כמו שלמדנו בשיעור הקודם. נכון. לא רק שאנחנו לא אמורים לפעול, לא לקלקל. אבל למה בכלל אנחנו פועלים, שואל המהר"ל. כן? תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אז אדם הראשון כביכול שואל את הקדוש ברוך הוא, כך המהר"ל אומר, אז ריבונו של עולם, אל תיתן לי להתערב בטבע. תן לי לחיות כמו יצור אחר, שאני לא צריך להתערב בטבע. לא צריך לייצר כלום. אני חי חיים טבעיים לגמרי, ויש לי כל מה שאני צריך. למה לא נבראנו כך? אומר המהר"ל, האדם הוא יצור מיוחד במינו, באמת בכך שהוא שכלי, הוא רוחני. כדי שהוא לא ייבלע בטבע, שהוא לא יהפוך להיות חס ושלום איזה גורילה, אז הוא צריך לפעול על הטבע. הוא שונה. מעשה האדם במה שהוא פעולת בעל שכל, לכן הוא יותר במדרגה מן הטבע שהוא כוח חומרי בלבד. וכאן גם אנחנו נרמזים אולי לכך שאם היינו מקבלים הכל בצורה טבעית מהטבע, היינו מתוכנתים לכך. כמו כל בעלי החיים. כל היצורים, גם המפותחים ביותר, כמעט כל התנהגותם אינסטינקטים. הם מתוכנתים לנצל את הטבע, כדי שהטבע יוכל לזרום בהרמוניה ולא יהיו קצרים. תארו לעצמכם שזה אריה היה עוצר ומתחיל להתלבט אם כן כדאי, לא כדאי. כל הטבע היה מתבלבל. כל יצור היה מתחיל פה לבחור, הטבע היה בקצרים בלתי פוסקים. אז אם האדם היה צריך להשתלב בטבע, היינו הופכים להיות חיות. ולכן אומר הרעל, אי אפשר, אנחנו בעלי שכל, בעלי בחירה, אנחנו פועלים על הטבע. וכך אומר השפת אמת בפרשת מקץ, עוד לעניין הנעל, דכתיב אשר ברא אלוקים לעשות. פירוש שכל הנברא בימי בראשית צריך תיקון. הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא עולם מעט חסר, כדי שהאדם יבוא ויתקן. האדם יבוא ויעשה. כי שלמות הבריאה היא התחברות כוח הנשמה בגוף. בכל דבר, בכל המציאות כולה, יש את הגוף, יש את הנשמה, והאדם הוא זה שאמור לחבר נשמה וגוף. הוא אמור לגלות את הבורא בבריאה. ולכן הוא לא מתוכנת להיות חלק מתוך הטבעת הזו, הגלגל, המעגל, הטבע, המסתובב, אלא הוא פועל באופן כזה שבבחירתו הוא מגלה רצון השם בעולם. זה מה שננסה ללמוד בהמשך בדיוק. ובדיוק על החיטה. חז"ל שואלים בדיוק על הלחם את זה. יש סיפור, וברשותך אנחנו מיד נקרא אותו. הילקוט שמעוני מביא, שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא. איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא או של בני אדם? מחיצות, נאונים, תקרה, רצפה, מיקרופונים, מכוניות, טילים, כבישים, מסעיות. זה האדם, נכון? זה מה שהאדם מייצר. מה יותר נאה? מפלי הניאגרה, מכתש רמון, החרמון, הים, או מסעית לפינוי אשפה? זו השאלה לכאורה. איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? מה יותר טוב, יפה, מתאים? נו, כמובן, מה עונה לו רבי עקיבא? לכאורה היה מקום לחשוב שיגיד לו, תסתכל על המדבר, מעשה בשר ודם נעים. נו, באמת, מה הכוונה? אמר לו, הרי השמיים והארץ, יכול אתה לעשות נעים מהם? תורנוסרוף, באמת, תהיה רציני. אתה יכול לעשות משהו יותר יפה מהשמיים? תסתכל סביבך, באמת. אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות, שאין שולטין עליו. אומר, יש שתי רמות, יש את הבריאה האלוקית, מופלאה, הרמונית, כמו שראינו קודם, לומדים ממנה כל הזמן, רצון השם, חוכמת השם. אבל יש את הבריאה השייכת לסביבה האנושית ממש. דברים המצויים בבני אדם. אל תאמר לי בדברים שהם למעלה מן הבריות, אלא דברים שהם מצויים בבני אדם. תסתכל על מה שמצוי בבני אדם ותראה שהאדם בכל אפשרות קיומו בעולם מותנית בזה שהאדם עושה מעשים נעים. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם שעבורנו לא נותן מענה אם לא נפעל. אם האדם יגיד אני לא עושה כלום, הכל יהיה בסדר. הוא לא יחיה בכלל. מעשה האדם נעים יותר. טוב, טורנוס רופוס רואה שמשהו מסתבך קצת, קשה לו קצת העניין. אז הוא אומר, תגיד, למה אתם עושים ברית מילה? אומר לו רבי עקיבא, ידעת שזה מה שאתה רוצה לשאול. כי טורנוס רופוס רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מצוין, הכל בסדר, שלם. באים עם ישראל ואומרים, משהו חסר באדם הישראלי, צריך למול אותו. אומר לו רבי עקיבא, ידעתי שאתה רוצה לשאול את זה, לכן הקדמתי ואמרתי לך, מה שקשור אלינו, הקדוש ברוך הוא לא ברא את הדברים מושלמים. אנחנו צריכים לעבוד כדי שהם יהיו מושלמים. אנחנו עושים מעשים נעים יותר. ולדוגמה, מה הוא מביא לו? חיטה. הוא מביא לו חופן גרגרי חיטה כאלה קשים אחרי הקציר. תאכל. עשיתם? קשה. שובר את השיניים. אומר לו, תראה, זה מה שהקדוש ברוך הוא יודע לעשות. חס ושלום, הוא לא בא לפגוע בריבונו של עולם, אלא הוא בא לומר, הקדוש ברוך הוא ברא חיטה שלא נוכל לאכול אותה. אלא אם כן אוכל אותה כשהיא ירוקה. לא. בא האדם, לוקח את הגרגרים האלו, ומתערב בטבע, ופועל, ועושה, ו... ואז הוא הביא לו ביד השנייה, עוגת קצפת כזאת, טבעית, טעימה, בריאה. לא, נו, מי עושה דברים יותר יפים? הקדוש ברוך הוא או בני האדם? אתה רואה? כן, האדם מתערב בטבע, ועל ידי זה הוא יוצר עולם שבני אדם יכולים לחיות בו. החיטה היא הביטוי בחזל להתערבות האנושית בטבע. אפשר לומר שהחיטה, או הלחם נכון יותר, זה המפעל האנושי הראשון בעולם. זה שאיזה אדם לפני כך וכך אלפי שנים, לקח חיטה וטחן ועם קצת מים שם בתנור ועפה פיתה, לחם. שם מתחיל הטיל שהגיע לירח. לקחת את הטבע, להשתמש במה שיש בו ולייצר משהו אחר שמועיל לבני האדם. לא יודע אם הטילים לירח מועילים, זה נושא בפני עצמו. אבל בוודאי שהלחם מועיל לנו. עד כדי כך, זה מעניין. שאנשי המדע גם הם, כשהם שואלים, מתי התחילה תרבות אנושית? מתי? תנו לי תאריך, אומר איש המדע, שבו אנחנו יכולים לומר, הנה יש בני אדם תרבותיים. אתם יודעים, יש כאלה ציורים של קופים כאלה, עם מבוטה כזאת ביד, כזה, מה שדרווין מתאר את זה, מין אדם פרה-היסטורי קדום, שהוא בעצם גורילה כזה. שואלים אנשי המדע, בסדר, הבנו, מתי יש בני אדם כמונו, כאלה עם חברה אנושית מתורבתת? מה התשובה שלהם? מתי שבני אדם התחילו לביית את החיטה? כך כתוב בספרי המדע. דוגמה, בתקופת האבן, אני קורא מאיזה ספר מדע אחד, בתקופת האבן הקדומה היה האדם חלק אינטגרלי מהטבע. זוכרים את הקוף ההוא? כפוף לכל חוקי האקולוגיה. נקודת המפנה ביחסו של האדם אל הטבע הייתה לפני יש מחלוקת ביניהם כמה זמן, 6,000 שנה, 10,000, לא כזה רחוק, לא מיליונים, קרוב אלינו מאוד. כאשר האדם החל לביית את החיטה ולגדלה באופן מבוקר, הוא הפסיק להיות צייד ולקט, שמלקט שורשים וצד בכל מיני עפיפונים, כל מיני יצורים. לא. האדם הופך להיות יצור אחר לגמרי. יש לו שדה חיטה ליד הבית, מתחילים לגדל חיטה, יוצרים יישוב, חברה תרבותית. המהלך הזה הוא אולי המהפכה החשובה ביותר בתולדות האדם. מיושב מערות התלוי בטבע כדוגמת הקופים הגדולים, ככה רואים את זה אנשי המדע, חלקם, הפך האדם ליצור הפועל על הטבע ומשפיע עליו. ממש. זאת אומרת, החיטה הזאת היא אכן אותו קטע בתרבות או בהיסטוריה האנושית, שבה אנחנו מתחילים להיות בני אדם. כי אנחנו מתחילים לפעול על הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שאנחנו נגלה את רצונו יתברך במעשה האנושי. ומתברר שעל כך הייתה שאלה מאוד מעניינת שרב אשי נשאל על ידי מנשה, מלך ישראל. יום אחד רב אשי, שהיה ראש ישיבה, כן, כתב את התלמוד, ערך את התלמוד, אז הוא נתן שיעור בתנך בישיבה. והוא אמר לתלמידים, מחר אנחנו נעסוק בידידנו, חברינו מנשה. מה זה חברינו? בא אליו בחלון מנשה, אמרתי, איפה אני חבר לך בדיוק? אמר לי, חבר שלך, של אבא שלך, מאיפה אנחנו חברים? מה אתה קורא לי חבר שלך? אתה בכלל יודע מאיפה בוצעים על הפת? איזה מין שאלה. מנשה בא אליו, אמר לו, תגיד לו, אתה יודע איפה חותכים את הלחם? ורבשי, מה הוא עונה לו? לא. תלמד אותי. רבשי אומר, מנשה אומר לו, אתה לא יודע מאיפה בוצעים על הפת ואתה קורא לי חבר שלך, אתה לא מתבייש. איפה אתה יכול להיות חבר שלי אם אתה לא יודע איפה חותכים את הלחם? אז רבי שמעון, תלמד אותי ומחר אני אלמד את זה בשמך בבית המדרש. טוב, לימד אותו. למחרת פותח רבי שמעון, תשיעו רבותינו. הוא מלמד בשם רבותינו. מה הוא שאל אותו מנשה? מנשה שואל אותו, מה זה לי? איפה בוצעים על הפת? אתם יודעים שכדי לברך המוציא לחם, מסמנים. איפה בוצעים את הפת? זה איפה מברכים על הלחם. איפה פוגשים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בלחם, ביצירה האנושית? מנשה שואל את רב אשי, תגיד, אתה יודע להיפגש עם ריבונו של עולם בשעון יד? איפה ריבונו של עולם פה? זה יצירה אנושית, לא? איפה אלוקים פה? אומר רב אשי, זאת דרגה מאוד גבוהה. צריך באמת להיות בדרגה מאוד גבוהה כדי להיפגש ברצונו של הקדוש ברוך הוא בכל פרט שהאדם עושה. לא רק שאלוקים עשה. ומנשה ידע. מנשה ידע להיפגש עם ריבונה של עולם אפילו ביצירה האנושית. הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. זה אולי גם מה שגרם לו בסוף גם לעבוד עבודה זרה, אבל זה נושא בפני עצמו. אם כן, כן, אנחנו צריכים להיפגש עם הרצון האלוקי גם ביצירה האנושית, לא רק באיזה הר מדהים. פעם לקחתי טרמפיסט, בחור ששלושה ימים מטייל ככה לבד במדבר, והמפגש שלו עם החברה האנושית היה באיזה טרמפ בלב המדבר, שמצאתי אותו שם. התחלנו לדבר, אז הוא אומר לי, אל תראה אותי ככה. אני התחלתי לחזור בתשובה. מה קרה? הוא אומר לי, הייתי למרגלות ההימלאיה. הלכתי, ועמדתי והסתכלתי, ועמדתי. מה רבו מעשיך? שהוא לא עמד בדיוק במשפט הזה, אבל הוא אומר, יש אלוקים. הוא הסתכל על הטבע ואמר, יש אלוקים. זה הרשים אותו כל כך, שמשם הוא התחיל לחפש אלוקים. ומתוך כך, יהדות. אנחנו לומדים שלא רק בהרים הנישאים סופות המדהימות וברוגע של, לא, של הכינרת או של הים, לא, או בגלים. לא רק שם פוגשים את אלוקים. גם במכשיר הזה, MP, לא יודע, 3 או 4, גם בזה יש אלוקים. גם פה יש רצון אלוקי, חוכמה אלוקית. ובעזרת השם, בשבוע הבא ננסה קצת יותר להתבונן על הרצון האלוקי שמופיע ביצירה האנושית. ערב טוב.